היי כולם, ברוכים הבאים לעוד פרק בתוכנית חושבים טוב. אני יהודית קץ, אני עושה את התוכנית הזו, ואם זה הפרק הראשון שלכם, אז וולקאם, וולקאם. אם זה כבר הפרק ה-59 שלכם, אז תודה רבה על כל הפרגונים וההקשבה, וממש כיף שאתם חלק מהמסע הזה. זה תמיד גם כיף שאתם מגיעים להרצאות ומספרים לי איך הכרתם את הפודקאסט. זה תמיד יוצר סיפורים ממש נחמדים עם פרקים שהשפיעו עליכם במיוחד ומה זה שינה בחיים שלכם. זה דברים שאני לא יכולה לדעת אותם בלי שתספרו לי, אז זה ממש כיף ואני מעריכה את זה כשאתם עושים את זה. ההזדמנויות הקרובות שלנו גם להתראות במציאות זה קודם כל ב-19 במאי. 2019. אמרו לי כמה פעמים, תגידי שנים, אז 2019, אירוע לייב של הפודקאסט בטוקהאוס בנמל תל אביב, ביחד עם תמיר אשמן. אנחנו נדבר על כשגבר ואישה מנסים לדבר, איך עושים את הדבר הזה עם הפער שבין גברים ונשים. והאירוע אחרי כן ב-27 במאי 2019, בסור המרה בתל אביב, בנושא דחיינות. ועכשיו אנחנו ככה נתכנס אל הפרק שלנו היום, נמצאת איתי כאן היום מלי אלקובי, שלום לך.
שלום, שלום, תודה על האירוח.
איזה כיף שאת כאן.
לגמרי.
את מוכרת לנו כבר מאיפשהו.
פרק 5.
כן, יפה, איזו שליפה, פרק 5. לגמרי, את ממש היית מחלוצי הפודקאסט, זה ממש דור המדבר, היום אנחנו כבר בפרק 59, אז
מרגש.
זה ממש ממש מרגש, ותודה שהגעת שוב. מי שלא שמע את הפרק הזה, אז מהר מהר רוצו לשמוע אותו. אני שמעתי אותו אתמול שוב לפני ההקלטה שלנו, וממש נהניתי.
מעולה.
אז כדאי לשמוע.
הוא עדיין רלוונטי, כן.
כן, ממש, על הפחד מהחמצה. אני אספר עלייך שאת קודם כל מייסדת חברת דיינמיקס, שזאת חברה בבעלותך, שבעצם מתעסקת באיזון בין עבודה לחיים פרטיים, וגם על הגישור בין פערי הדורות בשוק העבודה.
נכון, נכון.
שזה נושא סופר מרתק. חוץ מזה, את גם כתבת ספר מצוין, שנקרא גיבורי על והורמונים, שגם מדבר על אותו נושא, נכון?
על איזון, כן.
איזון, וואי, זו תכונה חשובה, ממש 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 חשובה, שהתכנסנו לדבר עליה היום, ואני רוצה לספר לך סיפור ממישהו שעבדתי איתו, ואז את תספרי לי למה בכלל הגעת לנושא הזה.
אוקיי.
אז אחד הלקוחות שלי עבד בחברה, אני לא אגיד את שם חברה, אבל היה שם מאוד מאוד בכיר, ניהל משהו כמו 150 אנשים. אבל מה? נשאר כל יום בעבודה עד 10 בלילה, זה ממש ככה סטנדרט. היו גם ימים שזה היה יותר, אם היה עומס, זה גם הפך ל-12 ואפילו אחת לפעמים. התחיל לעבוד ב-7 בבוקר. הבן אדם היה שחוק לחלוטין, הוא היה עייף, הוא היה חסר אנרגיה, צמחו לו פתאום גושים של שערות לבנות בכל מיני מקומות, גם וואו. בזקן, כאבו לו השיניים, כאב לו הגב, היה לו איזה בעיה בשלפוחית השתן, באמת, כאילו דברים...
בעוד בריאות רציניות,
כן,
רציניות
כאילו
יותר.
כן, כאילו הכל דברים כזה קטנים, לא משהו דרמטי.
נשמע די רציני.
כן, בתמונה, בתמונה הגדולה זה רציני, אבל כאילו כל דבר בפני עצמו לא כן. היה איזה משהו שאת אומרת, את יודעת, מחלה... גדולה. אבל בתמונה כן. הגדולה ראו שהבן אדם לא בתפקוד מיטבי, אבל מה? הוא לא רצה לשנות את זה. הוא אמר, צריך אותי שם, יש מלא עבודה. אם אני אלך מעבודה מוקדם יותר, תצטבר לי יותר עבודה ליום שאחרי כן.
כן.
ספרנו פעם שהוא עובד בחודש משהו כמו 280 שעות, וכך הוא המשיך הרבה מאוד זמן עד שהוא באמת נשבר והיום הוא עושה משהו אחר, אבל... אני חושבת שהוא מייצג הרבה מאוד אנשים.
כן.
ששמים את הקריירה במקום הראשון, זה מה שעושים.
ומשלמים מחירים.
כן.
מכל מיני סוגים, בריאותיים, משפחתיים, פסיכולוגיים, נכון.
כן. אז איך את הגעת?
וואו.
לנושא הזה.
אני הגעתי לנושא הזה אחרי ששהיתי באוסטרליה עם המשפחה. נסענו לרילוקיישן לפני הרבה מאוד שנים. ניצן בעלי עבד באמדוקס וגרנו בסידני. ולמדתי שם תואר ראשון במינהל עסקים, התמחות בפסיכולוגיה ארגונית ומשאבי אנוש, וחלק מהלימודים שלי כללו תוכניות work-life balance, ככה קוראים לזה. אבל אני חושבת שזה היה החלק הקטן שהשפיע עליי. מה שיותר השפיע עליי זה החיים באוסטרליה. אני יכולה לספר סיפור קטן שטלטל את חיי מבחינתי האישית. עומרי הבן הבכור שלנו, אז היה בן 2 שנסענו, היום הוא ממש גדול, הוא בן 21.
וואו, איך שהזמן אף.
הזמן אף.
כן.
ורשמנו אותו לגן, הלכנו אני וניצן ביחד, ואז המנהלת של הגן שאלה אותנו, החלטתם כבר כמה ימים עומרי ילך לגן? אנחנו היינו המומים מהשאלה, כישראלים, אני תמיד אומרת לאנשים בהרצאות, איך אתם עונים על שאלות כישראלים כמה שיותר?
כן.
כמה זאת אומרת, כמה ימים הוא הולך לגן?
כן.
כן, ואז היא אומרת, תראו, הימים, הגן באוסטרליה פועל לפי ימים, אתה משלם גם לפי ימים, אומרי, יכול ללכת 5 ימים לגן, אבל זה לא מומלץ.
וואו.
זאת הייתה התשובה שלה. ואני קיבלתי החלטה ספונטנית, בלי שתכננתי אותה מראש, ואמרתי, את יודעת מה? אומרי, אלך 3 ימים לגן, כי ידעתי שאני לומדת 3 ימים.
כן.
והאמת שזה נפל לי בטיימינג טוב בחיים, כי כבר בישראל אני התפטרתי מהעבודה שעבדתי בה, לפני שנסענו, כי לא מצאתי את האיזון בין העבודה לחיים הפרטיים, בסגנון שוק הישראלי. אז זאת הייתה חוויה מדהימה, כי בעצם עד שהולך לכיתה א', ככה זה היה.
וואו.
הטלטלה השנייה שאנחנו עברנו כמשפחה, הייתה כשניצן עבר מאמדוקס לחברה אוסטרלית, הוא באיזשהו שלב עשה את המעבר הזה. וביום הראשון לעבודה, הוא מתקשר אליי בשעה 17:00, ואומר לי, מאמי, כולם הלכו הביתה, כולל המנכ״ל, מה לעשות? אמרתי לו, לא בא הביתה. עכשיו, וכך היה. ואז נולדו גיא ואדם. התאומים שלנו, שהם היום בני 16, יש לי 3 בנים, כן. הרבה אחייניות, אבל.
צריך לדבר על איזום.
וכשגיא ואדם נולדו, המנכ״ל שעבד עם ניצן בחברה האוסטרלית, לקח אותו לשיחה. ואמר לו, תראה, אשתך בבית עם תאומים. הסיפור הזה לא פשוט. דמי אתגר, הייתי אומר, אולי תלך הביתה ב4.
הלם.
הוא הציע? הוא
הציע. מיוזמתו.
מיוזמתו. עכשיו אני תמיד אומרת, היום שאני בקיאה בכל הנתונים של איזון בין עבודה לחיים פרטיים, ואני מכירה סטטיסטיקות, אני אומרת שניצן מגיע להוצלה של איזשהו שיתף אותי בשיחה הקטנה עם המנכ״ל. כי מסתבר שגברים, כשנולדים להם ילדים, סטטיסטית עובדים שעה אחת יותר.
יותר.
יותר. יש שאומרים חרדת פרנסה, ויש שאומרות חרדת מקלחות.
וואו, יש איזה פרק ברמזור.
עם תאומים, בדיוק, זה מירי מרמזור. עם תאומים, אז לכי, כן.
כן, את זוכרת מה קורה בפרק הזה?
אני זוכרת, עם הסיגריה, שהוא יוצא לעשן כל הזמן, שהוא בכלל לא מעשן.
זה גם הסיגריה, וגם יש פרק שהוא נשאר בעבודה פשוט, כי הוא נכון, כבר עם עבודה, כל הולכו הביתה, והוא כזה מתקשר, יואו, מאמי, יש פה עומס מטורף, אני חייב להישאר במשרד, והוא כזה תופס תנומה במשרד, נשאר. ובא הביתה כזה, אוי, ילדים בדיוק הלכו לישון, יום, איזה בסה.
לגמרי. אז, אבל באמת, אני גם בעצמי חוויתי את זה, וגם ראיתי את ניצן, כאיש הייטק, איך הוא פורח בסביבת עבודה שיש באפשרות לאזן, והוא מצליח לא פחות, אם לא יותר אפילו, התקדם שם, לדעתי, בקצב יותר מהיר. ואני חושבת שזה מה שנתן לי את האנרגיה ואת היכולת וההשראה, להגיד, זה מה שאני רוצה לעשות גם בישראל. ומשם זה בעצם התחיל.
וואו. כן. סיפור טוב. תגידי, מה זה? איזון בין עבודה וחיים, work-life balance, בשם היותר מפולפן של זה. מה זה אומר?
אני אסביר. בגדול, קודם כל, המילה balance היא מילה שמעוררת הרבה מחלוקת. הרבה אנשים אומרים, אין balance היום, כי הכל מעורבב בהכל, והם צודקים. אנחנו מערבבים את החיים הפרטיים בתוך העבודה ולהפך, והרשתות החברתיות טורפות את הקלפים כל פעם מחדש. אז אני חושבת שבהחלט הסיפור של האיזון הוא סיפור מאתגר מאי פעם. אבל כשאני אומרת, כשאני מדברת על איזון בין עבודה לחיים פרטיים, אני כן מתעקשת כן לדבר על איזון, לא בהיבט של 50-50. אין 50-50. אבל אני כן באה ואומרת, כל אחד צריך לשאול את עצמו. האם בגלל שאני עובדת בתפקיד מסוים, בפרויקט מסוים, בארגון מסוים, העומס יתר ושעות העבודה גובים מחיר קבוע, לא חד פעמי בחיים שלי, אולי בהיבט למשל בריאותי, האם אני לא ישנה מספיק טוב בלילה בגלל הדבר הזה? אם זה חד פעמי או פעם בלא נורא. אבל אם זה יומיומי, יש כאן בעיה. האם בגלל הדבר הזה אני לעולם לא אוכלת ארוחת צהריים בזמן ומדלגת על ארוחות ואז לא אוכלת כמו שצריך? האם בגלל העומס המוגזם ושעות העבודה אני לא עושה ספורט? עכשיו, אם אתה מזהה שיש השלכות ברמה הבריאותית חד משמעית, אתה לא באיזון. ואתה צריך לעשות שינוי. השינוי לא אומר להפסיק לעבוד ולהתפטר, השינוי אומר תעשה כמה צעדים כדי לשפר את זה. כי הרי בסוף, אם אני מסתכלת בטווח הרחוק, כל תחום שאנחנו נגזים בו, יהיו מחירים. אז זה מבחינתי האיזון. אותו דבר לגבי הסיפור המשפחתי. מישהו בא ואומר, אני מאוד אוהבת מה שאני עושה, מבחינתי לעשות אותו 24/7, זה התחביב שלי, העבודה שלי. אין לי בעיה. אבל האם בעקבות הדבר הזה, במידה ונגיד בחרת להתחתן ולהביא ילדים, או להיות בזוגיות ולהביא ילדים, אנשים כועסים עליך בבית? האם אתה לא מבלה איתם מספיק זמן לטעמם? האם זה ישפיע אולי בעתיד על גירושים או על ילדים שבגיל ההתבגרות לא ידברו איתך? אלה דברים שאתה חייב לשאול את עצמך. אתה לא יכול להמשיך להתכחש לעובדה שיש חיים מסביבך ומערכות יחסים.
זאת שאלה על כמה הנושא הזה שנקרא עבודה, שבימינו נושא מאוד פופולרי, יש לנו המון הישגיות, אנחנו רוצים קריירה, אנחנו רוצים להתקדם, כמה הדבר הזה אוכל מהמשבצות האחרות של החיים שלנו, החל מבריאות, ספורט, אהבה, מערכות יחסים וזמן פנאי.
נכון, כי בסוף אנחנו מאושרים מכל המכלול ולא רק מדבר אחד.
כן. אני חייבת לשתף אותך במשהו כזה שהוא שנוי, הוא מחלוקת אצלי.
כן.
הנושא הזה הוא מצד אחד מאוד פופולרי, וכמה פעמים חשבתי, כן לעשות על זה פרק, לא לעשות על זה פרק. ויש לי מין מחשבה או דעה כזאת שהיא שמה את כל הנושא קצת בסימן שאלה. כי אני תוהה האם מי שצריך את האיזון הזה בין עבודה לחיים, אני שמה את זה כשאלה, כן. לא צריך לשאול את עצמו קודם שאלה יותר גדולה, של האם אני נמצא בעבודה הנכונה. כלומר, האם זה לא סימפטום לזה שאני לא אוהבת את העבודה שלי, לא מתנהלת נכון בעבודה שלי, עובדת במקצוע שלא מתאים לי. כלומר, התופעה הזאת של ללכת לעבודה, לחזור ממנה, להרגיש שנגמרתי, נשחקתי, אין לי כוח יותר לדבר עם אף אחד, אין שום דבר חוץ מזה. האם זה לא מכריח אותנו להסתכל כאילו צד אחד אחורה ולהגיד מה אני עושה בעבודה?
דווקא הנקודה שאת מעלה, שאם אנשים נמצאים במקום הלא נכון, בבית של הגשמה עצמית, שם השחיקה היא לכיוון העבודה, ולא בהכרח יהיה חוסר איזון על חשבון המשפחה, כי הרבה פעמים אני לא ישקיע המון אנרגיה וזמן שם, כי אני לא נהנית.
כן.
דווקא במקום שבו אני עושה תפקיד, שאין לו חוויית משמעות גבוהה, ואין שם גם אחריות מאוד מאוד גדולה, ברוב המקרים לא תמצאים שחוסר איזון בין עבודה לחיים פרטיים, תמצאי תסכול מהמקום של ההגשמה העצמית.
כן.
אבל זה לא יגרור הרבה מאוד שעות נוספות, ושיחות על עבודה מיוזמתך, כי זה כאילו פחות מעניין אותך העולם הזה.
כן. אז בעצם הנחת עבודה שלנו, זה שאנחנו מדברות על אנשים שכן אוהבים את העבודה שלהם,
נכון,
רוצים להקדיש לעבודה,
נכון.
רוצים להתקדם בעבודה.
עושים תפקידים משמעותיים.
אומרים, אני כן, כן במקום שאני מרגיש שהוא או קריירה או שליחות,
נכון,
כלומר,
נכון.
משהו שהוא לא רק משהו שאני בא, מעביר כרטיס, מקבל מזכורת בסוף החודש, אלא באמת משהו שאני רואה את עצמי, מתקדמת בו, מתפתחת בו, תורמת לעולם ורוצה בזה בסך הכל.
נכון.
והאיזון מגיע מתוך האהבה ולא מתוך זה שאני חייבת.
נכון.
אז למה זה קורה? מה הם ככה התפיסות הנפוצות שגורמות לאנשים to stay over, או שזה לא תלוי באנשים וזה תלוי במנהלים שלהם?
זה תמיד שילוב של הכל. כלומר, אני תמיד אומרת, אנחנו נוכל למצוא מישהו בעירייה, עובד עירייה, בתפקיד לא כמו רכז שטח של שבק, שנגיד אני רגע אשווה בין הרמת אחריות, זמינות וכולי של שני התפקידים, ושניהם יכולים להיות מעניינים באותה מידה, אבל אני כן נמצא גם מישהו והכרתי, מישהי כזאת, שמתעוררת באמצע הלילה, לבדוק מיילים, ואין וואו. שום סיבה לעשות את זה, אבל היא עדיין עושה את זה.
בלי שעון מעורר.
היא בלחץ שאולי פספסה משהו.
Oh,
כלומר, יש אנשים שבאמת ברמה הפתולוגית,
וואו.
הם סוג של מכורים, פריקים של שליטה, אבל הם רק 10% מהאוכלוסייה. זה הוורקהולים. Mm-hmm. רוב האנשים הם לא וורקהולים, אבל הם כן הרבה מאוד פעמים ייצאו מאיזון בין עבודה לחיים פרטיים, בגלל סגנון החיים החדש שלנו, שגם מטשטש גבולות, וגם המשמעות של עולם העבודה, והזמן שאנחנו מבלים, הפך להיות משהו יותר דומיננטי. כאילו פעם העבודות, הן היו פחות קרייריסטיות, פחות מרתקות נקרא להן, אז באופן טבעי, מה יש לך לרצות להישאר כל כך מאוחר אם זה הדבר, הוא לא כזה מרתק.
כן, כמו אתה אומר, כשעבדנו
היום זה יותר מרתק.
כן, כשעבדתי במפעל והעברתי את הקופסה ממסוע א' למסוע ב', ושמתי עליה מדבקה בסוף, אז היה לי יותר קל להגיד, עכשיו צ'או, וללכת הביתה.
נכון, נכון.
עכשיו כשאני אחראית על משהו מאוד מאוד גדול, רואה את עצמי עוזרת להרבה אנשים, אז אין גבול, תמיד יש עוד עבודה.
נכון, וגם הארגונים עצמם, בגלל אופן הדרך שהם עובדים עם ארגונים אחרים ועושים עסקים, והתחרות גם מייצרת כל הזמן עומס יתר ולחץ, התחרות מייצרת גם איזושהי חרדה ש עוד רגע אנחנו לא נהיה מספיק יעילים, גם הטכנולוגיה, במיוחד בשנים האחרונות, הולכת מאוד למקום הזה. פרדוקסלי, טכנולוגיה אמורה להפוך את החיים שלנו הרבה יותר יעילים, ולהפחית שעות עבודה.
כן.
עכשיו, מה שהיא עשתה עד עכשיו, ואנחנו נמצאים בנקודת ביניים במובן הזה, היא עשתה שינוי לטובה בכמה אנחנו מספיקים. כלומר, בן אדם ממוצע היום מספיק הרבה יותר מאשר פעם. אבל הוא בעצמו עדיין עובד הרבה מאוד שעות. כלומר, כדי שאנחנו נגיע לרמה שגם אנחנו עצמנו כולם, לא רק אחד או שניים, יעבדו פחות שעות, אנחנו צריכים לעבור עוד שלב עם טכנולוגיה וחיבור בין האנשים, ואז נגיע לשם בתקווה, אולי.
כן. ומה קורה בארץ בעצם?
בארץ המצב לא כזה מזהיר. אנחנו במדד של ה-OECD, יש כזה מדד ל-Work-Life Balance, מ-2011 הוא קיים, אנחנו קונסיסטנטית מקום רביעי מהסוף.
כל
קבוע,
שנה?
כל שנה. המדינות שעובדות יותר שעות מאיתנו זה דרום קוריאה, יפן ומקסיקו, לעתים גם טורקיה, יום שנה כן, שנה לא, אז זה מתהפך.
וואו, כמה מדינות יש במדל?
36.
אז אנחנו מקום 32?
כן.
וואו.
כן, נורא.
לא טוב, לא
עכשיו,
טוב.
בתוך המדד הזה, מה שבודקים זה שלושה פרמטרים. פרמטר אחד זה כמה אחוזים משוק העבודה עובדים יותר מ-60 שעות עבודה בשבוע. שזה המון, 12 שעות ביום, ושם כן. אנחנו מעל הממוצע ב-OECD בהמון. ובודקים כמה זמן פנוי יש לנו לחיים פרטיים, לא משנה למה, לילדים, לתחביבים, לפיתוח אישי, וגם שם אנחנו במקום מאוד מאוד גרוע. המדד השלישי בודק נתון מפתיע. הוא בודק כמה אחוזים מהנשים בשוק העבודה חוזרות למשרה מלאה, אחרי שהילד הקטן שלהם הולך לכיתה א', וכאן אנחנו במצב נמוך, כלומר, שוק העבודה לא מספיק גמיש, ואז הרבה פעמים נשים נפלטות משוק העבודה, ולא מצליחות לחזור למשרות מלאות.
אז בטח יש מאזינים שמקשיבים לנו, והם תוהים נגיד איפה הם בסקאלה הזאת, האם החיים שלהם מוזנים, לא מוזנים מבחינת עבודה וחיים אישיים, מה הם המדדים שאפשר לבדוק כדי לדעת, האם זה רק עניין של תחושה, האם זה משהו שאנחנו צריכים...
לא, קודם כל זה שעות. כי בסוף, אם אתה איקס שעות עובד בשבוע, ולפעמים גם בשביל אנשים בצרכים מסוימים בחיים, גם משרה מלאה זה מעבר למה שהם מסוגלים, אז באמת זה הכל תלוי במה אתה צריך כרגע בחיים הפרטיים שלך, מבחינת בריאות, משפחה, זוגיות, לימודים, תחביבים, אולי אתה רוצה לגוון את זה בכלל להיות גם עצמאי, אז יש פה הרבה מדדים שהם מאוד מורכבים ומאוד אישיים, אבל אם אני רגע הולכת על המדד היותר רחב, כל בן אדם שעובד מעל 60 שעות עבודה בשבוע, מוגדר כבן אדם שלא מאוזן, ויש תופעה שהיא אפילו יותר קיצונית, שנקראת קרושי. קרושי זה מוות כתוצאה מעבודת יתר.
וואו.
זו תופעה שקיימת ביפן בהגדרה, וגם בקוריאה.
קרושי.
קרושי, כן. קרושי. זה ממש, כן, בדיוק. זה כאילו להגיע לעבודה ולהתפגר, כאילו מסוג של דום לב או שבץ, כאילו. קוראים לזה גם מוות מקלדת.
איך מוות מקלדת?
מוות מקלדת, כן. ובעצם התופעה ביפן היא יחסית רחבה, זה בין 600 ל-900 אנשים בכל שנה, זה המון.
וואו.
זה בדרך כלל גברים, גילי 25 עד 40, ושם בהגדרה זה 100 שעות בשבוע, שזה ממש מוגזם וקיצוני, וואו. וגם לא לצאת לחופש, וגם לא לעשות הפסקות וכו'.
אז את מדברת על איזושהי שחיקה.
אז אני אומרת, כאילו אם אני רגע חוזרת לשאלה שלך, מדד מספר אחת זה בסוף שעות. אם את או אתה עובדים יותר שעות מהממוצע הסבירים, אתה כנראה מפסיד זמן חיים פרטיים. אז זה או ספורט, או תחביבים, או משפחה, או גם וגם וגם. מדד שני זה באמת המדדים שהתחלתי איתם קודם, השאלות שאתה צריך לשאול את עצמך, האם באמת יש השלכות? עכשיו, לפעמים הם עוד לא הגיעו, אבל אני מבטיחה לכם כולם, אם אתם לא תעשו ספורט באופן קבוע, השלכות יגיעו.
כן.
אם אתם לא תאכלו כמו שצריך, השלכות יגיעו. וכל המחלות האוטואימיוניות שאת תיארת קודם, הן מחלות שקשורות למחלות לסטרס. עבודה, לסטרס, כן. כן. אז בהיבט הבריאותי זה די ברור.
אבל את יודעת, שינה, קשה לי עם המדד הזה של השעות, קשה לי איתו.
תראי, בסוף, אם אתה, נגיד, נלך על הקלאסי, בסדר?
כן.
משפחה.
כן.
אנשים עם ילדים, הורים לילדים. אם אני נמצאת 12 שעות ביום בעבודה, ואני מגיעה מאוד מאוחר הביתה, והילדים שלי, יש לי מעט מאוד זמן איתם, אז אם זה קורה יום-יומיים בשבוע, אולי לא כזה נורא, לא לילדים ולא לי. אבל בסוף, אם זה קורה כל יום, ההשלכות מבחינת ההחמצה שיש על כל מיני דברים, וכל מיני השלכות קטנות, נגיד הורים בישראל מגיעים מאוד מאוחר הביתה, בגלל שוק העבודה לא מאזן, אז ילדים הולכים לישון יותר מאוחר בגלל זה, כי אנשים רוצים את הזמן עם הילדים. ואז יש השלכה על שעות שינה של הילדים, ולפעמים זה משפיע על לימודים, ולבעיות התנהגות, זה כל כך גורר דבר, גורר דבר. כאילו, הדברים הם בסוף הם מורכבים, הם לא כאילו ברמה של מה היה היום, מה היה מחר.
כן.
כלייפסטייל, כי אורח חיים, יש לזה בסוף מחירים.
כן, אני חושבת שבקצוות אני מסכימה איתך ללא ספק. כלומר, אני אומרת, ברור שאותו סיפור, נגיד, של הבחור שסיפרתי, שעובד 280 שעות בחודש, אז זה ברור, נכון?
כן.
עכשיו, בדברים שהם לא הקצוות, אני אומרת, זה תלוי בעבודה. כלומר, זה תלוי גם כמה העבודה נותנת לי את הפונקציה של מה שאולי אנחנו קוראות לו כאן חיים פרטיים.
כן.
למשל, האם יש לי מערכות יחסים טובות בעבודה? האם אני עובדת עם אנשים שאני ממש אוהבת אותם, שהם חברים שלי? עבדתי פעם באוניברסיטה בעם,
כן.
שזו תוכנית חברתית. היינו בצוות של ארבעה אנשים, והם היו חברים ממש ממש טובים שלי, וביליתי איתם במסגרת העבודה. והרגשתי שזה באיזשהו מקום סוגר לי את המשבצת של לפגוש חברים, באמת, לא בקטע של פשרה כזה, אלא באמת.
אז זאת גם דוגמה טובה.
כן.
אבל יש דברים שאין בעבודה. המשפחה שלך לא בעבודה.
נכון.
התחביבים שלך בדרך כלל לא בעבודה. בדרך כלל אין לגיטימציה לעשות תחביב באמצע היום. להיות בטבע, לקיים חופשות, כאילו, יש דברים שהם לא.
נכון.
אז אני חושבת שכאילו באמת, עוד פעם, צריך להסתכל על הדברים בצורה הוליסטית ולא קיצונית, אבל כן לשאול את השאלות הקשות, כי הרבה, אני פשוט כל כך מנוסה בזה, ואני פוגשת כל כך הרבה אנשים כל כך הרבה שנים, אז אני יודעת את הדבר המתעתע הזה שאומר, כל כך טוב לי בעבודה, כל כך כיף לי בעבודה, אני לא רוצה לבוא מוקדם הביתה, וזה בסדר, ואני אומרת, זה בסדר גמור, אבל האם יש לזה השלכות, בהיבט של, לדוגמה, משפחה שלך? למה לא אף פעם הלכתי ליום, לא הצטרפתי לילד לטיול שנתי? למה לא הייתי באף אספת הורים? למה לא הייתי כמו שצריך במסיבות, ותמיד הגעתי בדקה ה-99 או לא הגעתי לפעמים? אלה דברים שאנשים שהם לא מאוזנים בעליל, חווים הרבה פעמים, ובפרדיגמה שהם נמצאו בקודם, הם לא ראו את זה, הם תמיד יראו את זה בדיעבד. אם אני עדיין יענה מהעבודה שלי ועשה אותה אפקטיבי ופרודוקטיבי, אני יכולה ליהנות מחיי המשפחה וחיים פרטיים מלאים, בלי שאחד יבוא לחשבון השני. ואני חושבת שזאת הנקודה שברגע שאתה מבין אותה, היא נותנת לך יותר גם ביטחון עצמי לעשות את השינוי.
לגמרי, אבל את מבינה למה אני כאילו...
כן, לגמרי.
מתאתגרת איתך.
לגמרי, לגמרי.
חשוב להסתכל על זה לא רק בשעות, אלא גם, כמו שאת אומרת בדיוק, בפונקציות בחיים.
נכון,
של מה קורה עם הלבנים השונות בחיי, זרקת אותי חזרה לאיזה סיפור שכמה פעמים עלה בפודקאסט של המחקר של ברוני וור, שהיא אחות אוסטרלית שהייתה עם אנשים...
חולים סופניים.
כן, חולים סופניים בהוספיס, ובעצם ראיינה אותם על החרטות הגדולות בחיים שלהם, והוציאה אחרי זה ספר שנקרא The Top 5 Regrets of the Dying. אז באמת, החרטה שהייתה שם במקום השני, אני חושבת, הייתה חרטה של חבל שעבדתי כל כך הרבה שעות.
נכון.
ולא השקעתי את הזמן ב... משפחה, בטבע, בחברים, נכון, בספורט, נכון. בכל הסיפור הזה. אז אני חושבת שזה נחמד לדעת את זה, כי זה זורק אותנו לסוף החיים, על מה סביר שנתחרט יותר, ועל מה סביר שנתחרט פחות.
נכון.
כלומר, כנראה שבסוף ימינו לא נגיד, וואי, איזה בסה שלא נשארתי כל יום במשרד עד 8 בערב.
נכון, לי יש תרגיל שאני עושה עם עצמי כל פעם שאני טסה, אני שואל את עצמי, בגלל שאין לי חרדת טיסות, אבל אני כן, תמיד כשאני עולה על מטוס, אני כן יכולה לדמיין אותו מתרסק.
אני חושבת שלרוב אנשים קל לדמיין את זה.
אז יש לי משחק עצמי שאני נורא אוהבת לעשות אותו, וכל פעם שאני טסה, אני שואלת את עצמי, אם עכשיו באמת אנחנו מתרסקים, על מה אני מתחרטת, על מה אני מרגישה החמצה. ואני עושה את זה הרבה מאוד שנים, ואני חייבת להגיד שכל פעם שאני עושה את זה, אני מצליחה גם לתקן דברים שפתאום שנה, שנתיים אחרי כך, הם לא באג'נדה בהחמצה, שזה כיף.
וואו, נשמע שטיסות עושות אותו.
כן. טכניקת שדה תעופה. ובגדול, אני חושבת שזה שאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו מדי פעם, והן מאוד מחדדות את הדברים האלה של אותה אחות שכתבה את הספר.
כן, יפה. בואי נעבור אולי על כמה ככה תופעות קלאסיות שאנשים יכולים לראות בחיים שלהם שקורות. אז דיברת על חוסר שינה, שזה גם משהו שאנשים נוטים לתרץ בכל מיני דרכים שהם לא צריכים כל כך הרבה שינה, שמספיק להם 4 שעות בלילה.
נכון.
היה לנו על זה אפילו פרק, מי שחוטא בזה, נא לחזור לפרק על שינה. אבל זה באמת משהו שאפשר מאוד בקלות להגיד לאנשים, היי, אתם אמורים לישון בין 7 ל-9 שעות, אם אתם לא עושים את זה, לכו תבדקו. אבל מה עם הדברים הפחות נראים, אולי הם קצת יותר מתחת לפני השטח שאנחנו מקבלים בחזרה על הדבר הזה?
כשאנחנו לא מאוזנים?
כן.
חוץ ממערכות יחסים ובריאות? כי דיברנו בעצם על שתי קטגוריות הגדולות. אולי הקטגוריה השלישית היא הפיתוח האישי שלך. אני חושבת שהיכולת שלנו להיות יצירתיים ולחשוב על רעיונות חדשים ושיהיה לנו פניות אנרגטית לפרויקטים מגוונים ומעניינים, מגיע רק כשאנחנו במצב יחסית מעוברר ולא עמוס מדי, וזאת גם בסוף איזושהי נקודה שאנחנו מפספסים אותה. הרבה פעמים אנחנו נשארים באיזשהו מקום שהוא מאוד אינטנסיבי בעבודה והוא מאוד תובעני, אבל אם אנחנו רגע מסתכלים לאחור, לא באמת התפתחנו יותר מדי, אנחנו לא בהכרח עושים את הדברים שאנחנו יותר אוהבים, אנחנו לא מספיק יצירתיים, אנחנו מקבלים שריפות, אז אני חושבת שזאת גם שאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, עוד כמה מוד העבודה שלנו הוא מוד מחבא שריפות ומשימתי, ועד כמה יש לנו אחוזים במהלך השבוע או החודש, שיש להם אלמנטים גם של חשיבה לטווח ארוך, של יצירתיות, של פיתוח פרויקטים חדשים. אז אני חושבת שאם אנחנו באמת מנסים לשים את 3 הנקודות הגדולות, מערכות יחסים, הסיפור של הבריאות, והשלישי זה הפיתוח האישי והיכולת שלנו להיות יותר יצירתיים ומגוונים בעבודה.
שבבריאות נכנס כל הקטע של לאכול מול המחשב בעבודה, לגנוב איזה קורסון תוך כדי, כי אין לי זמן ללכת אפילו זה, לחדר אוכל.
נכון, אז זה כולם עושים, וזה כנראה ימשיך לקרות גם לאנשים המאוזנים בחבורה, אבל החמור יותר זה לא לאכול בכלל, שזה לאכול, אבל בארבע אחרי הצהריים. ואז אנחנו גם אוכלים 20% יותר לפי המחקרים, גם להתנפל על פחממות, וגם לשבש את מערכת האינסולין שלנו, ואז אחר כך פתאום יש סוכרת סוג 2 לחצי עולם.
כן.
אז יש הרבה מאוד דברים שהם יותר קיצוניים, כאילו, מאשר לאכול על המחשב. לאכול על המחשב, אני אומרת, חצי נחמה.
זאת אומרת, עוד קניתי. קניתי, מה שנקרא, קניתי, חתמתי,
לגמרי, לפחות אכלנו.
כן, לי קשה זה, קשה לי לראות את זה.
כן.
אבל אני מבינה שאת אומרת שזה פחות גרוע מ...
נכון, ואני אתן עוד דוגמה שהיא קלאסית שקורית להרבה אנשים, בגלל חוסר הזמן אוכלים לא בריא. קונים, מזמינים, אין זמן לבשל, שזה גם עניין שמשפיע בסוף על הבריאות שלך, וגם על רמת האנרגיה שלך.
כן.
כי זה מפיל אותך שאתה אוכל אוכל לא בריא מבחינת הסוג האוכל.
כן. ואז אתה גם צריך יותר שעות בעבודה כדי להגיע לאותה רמה של הישגים, כי אתה עייף, כי אתה גמור, נכון. כי אתה לא מרוכז, כי כל
נכון,
הסיפור הזה.
נכון, נכון. אפרופו מחלות, עשו מחקר בפינלנד מעניין עם אחיות, שזה אחד מהמקצועות המאוד מאתגרים מבחינת בריאות, כי הם עובדים עובדות במשמרות, עובדים במשמרות, עבודה אינטנסיבית, יש מחסור באחיות המון המון שנים בכל העולם, והן באמת נחשבות האחיות כמעט הכי שחוקות בקטגוריות המקצועות.
וואו.
ועשו מחקר בפינלנד והעבירו קבוצת אחיות רצינית למודל של 6 שעות ביום, במקום 8 שעות ביום, והשוו את הפרודוקטיביות שלהם אל מול אחיות שעבדו 8 שעות ביום, והשוו את כמות ימי המחלה שלהם, וכמובן את הסביבות רצון שלהם, האיזון ולעבוד על החיים הפרטיים. הם היו פרודוקטיביות יותר ב-64%.
ב-64%
זה קבוצת, זה מטורף. עכשיו, מה שגרם לעלייה הגדולה מאוד לפרודוקטיביות, זה ההפחתה בימי המחלה שלהם. כמות ימי המחלה שהם לקחו פחתה ב-50% לעומת החיות שעבדו 8 שעות. עכשיו, כאן זה המקום להסביר לכולנו, גם לאדם הפרטי שעובד בארגון, וגם לעצמאי וגם למעסיק. ברגע שאנחנו לא מאוזנים, ימי המחלה עולים באופן אוטומטי משתי סיבות. פעם אחת כי אנחנו לפעמים באמת יותר חולים, ופעם שנייה כי אנחנו לוקחים יותר ממחלה מדומים כדי להברר את עצמנו. מה שנקרא, מבריזים.
כן.
וידוע שאם ארגון עושה שינוי במקום הזה, שזה אומר, נגיד, מוסיף יותר ימי חופש לעובדים, נותן יותר אפשרות לגמישות ולעבודה מהבית, ומאפשר יותר איזון ולגיטימציה, אוטומטית ימי המחלה יורדים. היעדרות מתוכננת יותר זולה למעסיק מהיעדרות ספונטנית. כי כשאני לא באתי בבוקר, אף אחד לא ידע שאני לא אבוא,
אף אחד
לא מחליף אותי. וכשאני יודעת שאני לא אבוא כי יש לי יום חופש,
אז את נערכת לזה.
אז אני נערכת לזה, והארגון נערך לזה, ואז זה הרבה יותר זול.
וואו.
אז הסיפור של המחקר של האחיות, כלכלית, הוא סיפור מטורף. אז אני חושבת שזו דוגמה טובה, גם לסיפור של מחלה ו-well-being, כי בסוף, כשאנחנו עובדים יותר שפוי, אנחנו בריאים יותר, ויש לנו גם פחות אינטרס לא לבוא לעבודה, כי זה יותר מוברר.
כן. נקודה חשובה.
כן.
אני חושבת שבמערכות יחסים, זה אפילו לא רק זה שאנחנו מתראים פחות, אלא גם האופן שבו אנחנו מקבלים אחד את השני. כלומר, אם אני פוגשת את בן זוגי היקר, אחרי שהוא היה בתורנות, עובד 30 שעות ברצף בבית חולים, אז זה לא רק זה שלא ראיתי אותו 30 שעות.
נכון.
אחר כך הוא בא, והוא סוג של גופה מהלכת.
נכון.
כלומר, הוא לא מתקשר, לא מצליח נכון. להתרכז, אין לו סבלנות. עכשיו, זה לא רק הוא, זה כל הרופאים דרך אגב סובלים
נכון.
משחיקה מאוד מאוד גבוהה בעבודה.
נכון.
אבל גם אנשים שהם לא רופאים, אם אנחנו כל היום היינו בעבודה, עד 8 בערב, מ-8 בבוקר, אז אין לנו גם כוח אחרי זה שיבואו
נכון.
אלינו עם דברים שקשורים לבית, ולקבל עוד החלטות,
נכון.
ולהקשיב לילדים, וכל מיני דברים שזה לא רק הזמן, זה גם אחר כך האיכות.
נכון.
שאני חושבת שזה אפילו המחיר היותר גדול. כי אם לא ראיתי מישהו, אבל בזמן שראיתי אותו, לפחות היה לי נחמד איתו, זה דבר אחד. אבל אם לא ראיתי אותו, ואחר כך כל מה שאני מקבלת ממנו זה חוסר סבלנות, עייפות, ציניות, וכל הסיפור הזה, אז זה דרדור ממשי למערכת יחסים.
יש פה עוד עניין גם, חלוקת תפקידים בין גברים לנשים, בהיבט של הבית וגידול הילדים, אנחנו היום נמצאים, למרות ש-2019, הסטטיסטיקה מראה שנשים, גם נשים ששייכות לדור ה-Y, שזה גילי 23 עד 39, לא מספיק מרוצות מחלוקת תפקידים בינם לבין בן זוגם. המחקר החיובי בתחום מראה שברגע שחלוקת התפקידים משתפרת לסביעות רצונה של הבת זוג, וזה לא משנה מה הבן זוג עושה,
כן.
העיקר שזה יהיה מה שהיא רוצה שהוא יעשה.
כן.
זה מצחיק, אבל ככה זה.
אני יודע שנשים מסובבות את העולם.
זה צריך להיות פשוט מדויק, ואם יש גברים שמאזינים, תקשיבו, זה החלק הכי חשוב בפודקאסט.
העצה הכי טובה שתוכלו לקבל בחיים.
העצה הטובה ביותר שהולכת להגיע, היא הולכת להגיע עכשיו.
תקשיבו, לאישה. זה המסר. האישה תמיד צודק, סליחה.
אז לא, האישה תמיד צודקת, זה המסר המשני, שימי לב למסר הקריטי כאן. המחקר מראה שברגע ששביעות הרצון של האישה עולה, התדירות עולה והכאב ראש יורד.
תדירות של סקס.
נכון.
אמרת רק תדירות.
התדירות, רציתי להיות עדינה פשוט. התדירות עולה והכאב ראש יורד. וזה מדהים, אגב.
כלומר, אם גבר עושה יותר כלים, או מתקן, או אוסף, או בלה בלה, יש יותר סקס?
בגדול כן, כי ברגע שיש חוסר סביעות רצון, זה באופן אוטומטי משפיע על כל הקשר, ואז זה לא שזה כאילו נשים עושות את זה בכוונה באופן מושכל ומתוכנן. אפרופו תדירות, בואו נדבר על זה בהיבט בריאות, וזה גם עניין שקשור לאיזון בין עבודה לחיים פרטיים, כי שחיקה ועומס יתר וסטרס מפחיתים תדירות. התדירות האידיאלית בהיבט בריאותי, מה שנקרא המלצת הרופאים, זה שנעשה את זה בין פעמיים לשלוש פעמים בשבוע. למה? כי ברגע שעושים את זה בין פעמיים לשלוש בשבוע, ההורמונים שקשורים לבריאות, שקשורים להורמון אהבה, אוקסיטוצין, ועוד הורמונים אחרים שמשתחררים, המערכת החיסונית שמשתפרת כתוצאה מזה, יש חלבון שמשתחרר שנקרא IGA, הרבה דברים יפים קורים. הסיכון שלנו לחטוף את כאב לב או שבץ פוחת ב-45%. וואו. וואו, כאילו.
טוב, שניקח את הפרק לכיוון אחר.
אין מה לעשות, זה הדברים החשובים בסוף, אני אומרת, אבל זה הכל משפיע על הכל.
כן. לא, זה גם ברור שכשבן אדם הולך עם הטלפון שלו למיטה,
נכון.
ובודק מיילים, זה לא בדיוק הסיטואציה הכי מזמנת לדבר
נכון,
הזה, או שיש
נכון.
שאחד מבני הזוג אומר, את באה לישון, את באה למיטה, נכון. ואיך אומר, שנייה, אני רק אענה איזה משהו, אני רק נשאר שנייה.
נכון, דיברנו על זה בפרק חמש. נכון.
עוברות עוד ארבע שעות, אז כן. נכון, דיברנו כן. על זה באמת בפרק חמש,
כן,
בהקשר
כן.
של הפחד מהחמצה, אבל פה
נכון.
זה בקשר של,
נכון.
של האיזון הזה, שכשאנחנו עובדים אחרי שהילדים הולכים לישון, שהרבה מאיתנו עושים את זה, אז זה בא על חשבון מה שאמור לקרות אחרי שהילדים הולכים לישון, שזה מערכת יחסים שלנו על,
נכון.
על כל גווניה.
לגמרי.
את יודעת, אני חושבת על זה בכל הנושא הזה של, את אומרת, לעבוד פחות שעות ולהשיג יותר. אני חושבת שזה נכון שאם אנחנו מאוד מאוד שחוקים, אז ברור שאם אני אעבוד פחות, אני אגיע לאותן תוצאות. אבל אם אני נגיד חושבת על עצמי, אני יכולה לעבוד יותר ממה שאני עובדת עכשיו ולהספיק יותר. כלומר, אם יהיו לי יותר שעות עבודה, אני אעשה יותר דברים. אבל זה כמובן יבוא על חשבון הספורט, זוגיות, הילד שלי, כל הנושאים האלה. אבל מבחינת עבודה כעבודה, אם אני אעשה עוד הרצאה בשבוע,
כן.
או עוד פודקאסט, זה לא ישחק אותי כעבודה. כי בסוף, פחות שעות עבודה, זה פחות דברים שאני מספיקה, נכון, בגבולות
כן. הבינוניים. אני מבינה לגמרי למה את אומרת את זה, וזה נטייה כאילו הכי הגיונית לחשוב ככה,
כן.
אבל המציאות מראה שזה הפוך. למה? מסתבר שכשאנחנו עובדים פחות, ויש לנו בעצם פחות שעות לעשות את מה שאנחנו צריכים להשיג, כל החושים שלנו מתחדדים, למקסימום האידיאלי, כדי להיות פרודוקטיבי, רווחי, שירותי, מה שזה לא יש שאתה רוצה להשיג.
כן, זה נקרא חוק פרקינסון בניהול זמן.
נכון מאוד.
שהזמן שיש לרשותנו, זה הזמן שיקח לנו לעשות
נכון,
משימה.
נכון, בדיוק. דווקא שיש לך פחות, אתה פתאום תסתכל על כל המוצרים שלך, ועל הדרך שבה אתה עושה שיווק, ועל הדרך שבה אתה מתכנן את הזמן, ואיזה לקוחות אתה בוחר, ואיך אתה מתמחר את השירותים שלך, אחרת לגמרי, מאשר שיש לך את כל השעות שבעולם.
כן.
כי האילוץ גורם לך להגיד, אוקיי, אני יכולה לספר על הניסוי שאני התחלתי לאחרונה. אני בינואר האחרון, בינואר האחרון,
לא, זה באמת מרגש,
כן, האמת שכן, גם אני מתרגשת. בינואר האחרון אני פתחתי בניסוי מוצהר בפייסבוק, לעיני קבל עם ועדה, שאני הולכת לרדת לשלושה ימי עבודה בשבוע. ההחלטה התחילה באוקטובר 2018, אני בתקופה עוד עבדתי יותר קשה מהממוצע למה שאני רגילה, היה לי פיק של עומס יתר מבחינת הדרישה של הלקוחות, וזה גרם לי כמובן לעבוד יותר שעות בערב, מדי פעם לעבוד למוצאי שבת, ואני שונאת את זה מאוד, ובאיזשהו שלב זה ממש הציק לי מאוד מאוד מאוד. ואז נסענו לחופשה משפחתית יחסית ארוכה, שלושה שבועות בארצות הברית, זה המון המון זמן למחשבה, זמן משפחתי וכיף, וחזרתי עם החלטה. אני יורדת לארבע ימים בשבוע, אני מורידה את יום ראשון, יום ראשון הופך להיות יום עבודה מהבית, שזה אומר, אני כן אעבוד במשרד, לא מהבוקר עד הערב, אבל כמה שעות, אבל אני לא עושה לא הרצאה, לא סדנה, לא ייעוץ ביום הזה. רציתי להתחיל בימי ראשון, כדי שהסוף שבוע יהפוך להיות יותר מאוזן.
כן.
ובעיניי זאת אחת הנקודות הקריטיות לאיזון בין עבודה לחיים פרטיים. אני תמיד אומרת לעובדים ומנהלים בארגונים, יש לנו כל שבוע סוף שבוע. אם נדע לתכנן את הדברים נכון, נהנה מאיזון בין עבודה לחיים פרטיים מדהים, רק בזכות הסוף שבוע.
כן, כלומר, את אומרת, כן עבדת ביום ראשון, אבל עבודת בית.
נכון, וגם לא הרבה מאוד שעות, כי בסוף כמה שעות אפשר לעשות עבודת משרד, בתחום שלי אין הרבה.
באמת, אולי יש לך לעלות למיילים, לא צריך לתניות, לעשות זה, לעשות טלפונים.
עשיתי את זה, אבל באמת זה לא יותר משלוש שעות נטו. אפרופו נטו עבודה, מחקר חדש שפורסם ממש לאחרונה, בדקו 1,800 עובדים תפקידים מגוונים, כולם עובדים שעובדים בעבודות כן מול מחשב וכולי, לא יצור, וגילו שהפרודוקטיביות נטו של עובד ממוצע היא 2:53 דקות, זה מטורף.
וואו.
וכל הזמן האחר מתבזבז על הרבה מאוד רשתות חברתיות, עמודי חדשות למיניהן, שיחות קפה, שהאמת זה חיובי בעיניי, שיחות קפה זה חשוב גם לפרודקטיביות בעבודה, הפסקות אוכל, ובזבוז זמן של אנשים שמבזבזים לך את הזמן, לא על הדברים שאתה באמת צריך לקדם.
כן.
וישיבות ומיילים.
כן, אוקיי, אז לא עבדת ביום ראשון.
אז יום ראשון, כאילו, לא באמת היה יום מטורף של מהבוקר עד הערב, זה היה יום מוברר וכיפי, שאפילו תוך כדי גם היה לי זמן לבשל, וגם לדבר עם המשפחה. וזה היה מצוין. וזה היה מנובמבר עד ינואר. ואז אמרתי לעצמי, אני עדיין מרגישה שאני מסיימת את שבוע העבודה עם הלשון בחוץ. ואז אמרתי, אני רוצה לעבור שלב ולעשות את זה יותר קיצוני. מה שגרם לי להשראה זה כל המגמה שיש היום בעולם, לרדת ל4 בשבוע או 3 בשבוע. יש מגמה כעוד שהתחילה בטפטופים, באירופה, בארצות הברית עכשיו, שייק שייק, שזה רשת המבורגר עם ניו יורקית מפורסמת מאוד. ממש לפני שבועיים הם הכריזו שהם עושים ניסוי והם יורדים ל4 בשבוע,
וואו,
שזה מדהים.
בטח יש אנשים שנופלת להם על הסת כרגע, תקשיבי.
כן, כי זאת מגמה מטורפת, כאילו הלוואי והיא תחזיק מעמד ותפרח.
וואו.
ובניו זילנד יש חברה שעוסקת בתחום הפיננסים, שנקראת Perpetual Finance, שהחברה ירדה ל4 בשבוע בבקרה של אוניברסיטת אוקלנד, שחקרה את כל הנושא הזה וראתה איך זה משפיע על הפרודוקטיביות, על סביבות הרצון, ושם הייתה עלייה של 20% בפרודוקטיביות, למרות שכל העובדים בחברה ירדו ל4 ימי עבודה, ואגב, הם שילמו להם כמשרה מלאה.
רגע.
מההתחלה.
לא, שילמו להם כמו ששילמו להם לפני כן,
משרה מלאה. שילמו רגיל, לא פגעו בשכר, אמרו להם, אתם עובדים יום פחות.
והם עבדו רק 4 ימים.
נכון, והפרודוקטיביות עלתה ב-20%, והרווחים של החברה עלו.
וואו.
אז אני באתי בעצם לניסוי האישי שלי מתוך הידיעה והתובנה שיש סיכוי שאם אני אפחית ימי עבודה, אני אעלה את מחזור המחירות ויעלה את הפרודוקטיביות שלי. וזאת מבחינתי היה כאן האתגר. ואז שמתי את זה בחוץ, ואמרתי, אני עוררת ל3 ימים בשבוע, ואני עושה ניסוי.
כתבת פוסט בפייסבוק, שהיה מאוד מרגש.
כתבתי אותו בכוונה, כי אני יודעת שאני לא אעמוד בזה, אם אני לא אוציא את זה החוצה. אנחנו באמצע אפריל, אנחנו בעצם בניסוי הזה כבר רבעון שלם. ברמת ההצלחה, הצלחה אדירה, ברמת התכלס. כלומר, באמת עמלתי בזה. היו לי 2 ימי חמישי שכן עבדתי, כי התחייבתי ללקוחות כבר קודם.
כן.
אז זה לא עבד כאילו פרפקט, אבל זה עבד קרוב לפרפקט מבחינתי.
ולא עבדת בימים האלה? או שזה
יום ראשון, יום עבודה מהבית. כן. יום חמישי, אם היה לי דברים דחופים, טיפלתי בהם בקטנה, אבל זה לגמרי היה יום מכוון של כיף.
כיף. לא פותחת.
מסעת להורים, יוצאת, הולכת עם אמא שלי להליכה, מבשלת, נפגשת עם חברה. כיף. אמיתי.
לא סידורים.
לא.
לא קניות, מנקה.
לא, מנקה, תודה לאל, אני לא מנקה.
בסדר, כאילו באופן מטאפורי.
אבל כן, לא. גם הגדרתי במטרות של הניסוי שאני רוצה זמן לבשל, זמן לשמוע תקליטים, זמן לקרוא ספרים, זמן למשפחה, והשגתי את כל המטרות האלה.
זמן לשמוע תקליטים?
כן.
וואו.
כן.
אבל אני חייבת להגיע למאני טיים.
כן.
בכמה אחוזים העלית את המחירות שלך, את ה...
בגדול, יש משהו כמו 25% עלייה ממוצעת לכל הרבעון הזה, שזה מדהים. מה שקרה בסוף, קרו כמה דברים. אחד, הסתכלתי על כל יום כמשהו שהוא כאילו יחיד סגולה מבחינת הזמן, כי יש לי מעט ימי עבודה לתת ללקוחות. ואז בחרתי את המוצרים הכי נכונים עבורי, ואותם קידמתי יותר, וניסיתי לעבוד עם לקוחות שאני יותר אוהבת, והפרויקטים איתם יותר גם רווחיים. וניסיתי לבחור טקטיקות יותר טובות, שבוודאות הדברים ייצאו לפועל. אז בעצם הגעתי סטטיסטית למיצוי טוב יותר של כל יום עבודה שלי.
וואו.
מה שבעבר היה נגיד מתפזר על 5 ימים.
אז אם רגע מסדרים את זה, בכמה אחוז הפחתת את שעות העבודה?
שעות העבודה, אני לא יודע להגיד לך באחוזים, כי הימים השלושה ימים הפכו יותר ארוכים. קודם זה להתפזר. היה יום שהייתי יכולה לעבוד שעתיים, היה יום שהייתי יכולה לעבוד 5 שעות, והיה יום שהייתי עובדת עד 4. היום זה 3 ימים בוודאות עד 4, 4.5, אז אני לא יודעת אם הפחתתי שעות, אבל עצם העובדה שהפחתתי את הימים, כאן הדרמה.
כן. אז אני חושבת ש... כלומר, היום היא מתקשרת אליי חברה, גוגל מרימה אלייך טלפון.
גוגל התקשרו. ואמרתי להם לא. אמיתי, אמיתי.
כן.
ואגב, זה טלפון ראשון מגוגל.
הם אמרו לך בואי ביום חמישי, ואמרת להם...
לא, האמת שגוגל לא אמרו לי יום חמישי, האמת שאני לא זוכרת אם זה היה יום, גוגל אמרו לי בואי לים המלח, ואני לא נוסעת לים המלח. בבקשה, בבקשה. לא, לא נוסעת לים המלח. אני אומרת הרבה לא. אני אומרת הרבה לא. לצערי, זה החלק הפחות כיפי בסיפור, אבל אני חושבת שבסוף האילוץ גורם לך לתעדף בצורה הכי חדה שאפשר.
לגמרי. אני גם רוצה לשתף בניסיון אישי שמחזק את הנקודה הזאת. יש לי כמה ניסויים שעשיתי עם עצמי, לא כל כך חסיסים כמו שלך, אבל שמחזקים את העניין. אחד, זה שמתישהו הרגשתי שאני עושה המון המון דברים שהם ממש נחמדים לי וכיפים לי. למשל, אני פוגשת לקוחות ועושה הרצאות ועושה את הפודקאסט וכל זה. אבל אני מוצאת את עצמי רצה מדבר לדבר. כלומר, כל דבר בפני עצמו הוא כיף וטוב, אבל בין לבין זה כאילו אין בין לבין. יש פשוט דבר אחרי דבר אחרי דבר, לנסוע ממקום למקום במהירות, לדחוף איזה סנדוויץ' בדרך, כל כזה צפוף. ובגלל שהדברים עצמם היו לי טובים, לקח לי הרבה זמן לשים לב לזה. ובזכות זה ששמתי לב לזה, החלטתי לעשות ניסוי, אמרתי לעצמי, המטרה שלי ל-2018 זה היה, זה להרגיש שיש לי זמן פנוי. התחושה של הזמן הפנוי, של ה... יש איזה... איזה רגע בין דברים, ופשוט בסוף כל יום שאלתי את עצמי, האם הרגשת היום שהיה לך זמן פנוי? כל יום שאלתי את עצמי, ואז עניתי על זה, אם שאמרתי כן, אם שאמרתי כאן יותר, כאן פחות, והסקתי כל יום מסקנות, אמרתי, אוקיי, אז כאן אני מבינה שאני צריכה טיפה יותר הפסקה, כאן אני מבינה שבצהריים אני צריכה יותר זמן, פחות זמן, דברים שמתאימים לי, אצל כל אחד זה יהיה משהו אחר, שבין לקוחות אני צריכה רבע שעה הפסקה, וכאילו שיהיה לי איזה רגע להברר את הבן אדם שיצא ואת הבן אדם שנכנס, וממש שיניתי דברים, בזכות הממש שיטה של האיטרציות הקטנות האלה, של כל פעם עוד משהו קטן.
מדהים.
והיום אני הרבה הרבה יותר בתחושה של, אוקיי, יש לי את המרווחים הקטנים האלה, שזה זה בטוח יוצא שאני עובדת קצת פחות, כי בסוף יש את הזמן הזה שהולך ליותר הפסקות, אבל זה מרגיש טוב. אני לא מסיימת את היום בתחושה של, יואו, אני עמוסה בטירוף. ולפעמים כשזה כן קורה, אני כבר כל כך רגישה לזה ושמה לב לזה שזה...
התרגלת לזה.
זה מציק כשזה,
כן,
כשזה
נכון.
קורה.
אני חייבת להגיד לך שדווקא בהיבט של ה... כאילו, את הספיקי פחות, זה לא נכון. כי נגיד, אם את מגיעה לישיבה בעבודה, הרצאה, סדנה, ייעוץ, ואת מגיעה עם הפניות שדיברת עליה, עם היכולת רגע להיות בדבר הזה נוכחת עד הסוף, ולא עם הלשון בחוץ, הסיכוי שאת תקשיבי למה שקורה שם ותעשי את זה טוב, הוא פי 1,000 יותר גבוה.
ברור.
ואנשים שהם עם הלשון בחוץ כל הזמן, רק להתרכז ולהיכנס לעניינים, לוקח להם הרבה מאוד זמן. אנחנו עושים יותר טעויות שאנחנו עובדים ככה, האיכות של העבודה פוחתת, אז אני חושבת ששוב, הזמן פה הוא לא הסיפור.
כן, לא, אבל כן יש דברים שטויות, אני מסתכלת על נתונים, אני אומרת, פעם, במיוחד לפני שיונתן נולד, הייתי פוגשת 20 אנשים לתהליכים אישיים כל שבוע, והיום אני פוגשת משהו כמו 10, 12, כי אני מגבילה את זה, כי אני אומרת, אני לא יכולה, אני לא רוצה להיות כל כך חמוסה, ויש איזושהי רשימת המתנה, או שאני פשוט אומרת לא, אבל... זה, את יודעת, שחור לגבי לבן, אני רואה את
נכון.
את המספרים
אגב,
של כמה
זה אני יגרום לך, זה יגרום לך בהמשך, וצריך לגרום לך כבר עכשיו, לחשוב על איך את מפתחת שירותים, שהנושא של שעת העבודה שלך, לא בהכרח יהיה קשר ישיר בין שעת העבודה לבין העלות
כן.
של השירות, כשהערך שלנו עולה, אנחנו מרוויחים יותר, לא משנה, כשכירים, כעצמאים, וברגע שאתה באילוץ, זה גורם לך לחשוב איך אתה עושה את זה. ברגע שאתה לא באילוץ, אין לך שום אינטרס לחשוב על זה אפילו.
נכון.
אתה ממשיך כרגיל.
נכון.
אז יכול להיות שדווקא עכשיו, בגלל התקופה שאת נמצאת בה, בעוד שנה, תהיה במקום אחר לגמרי. תמציא שירותים חדשים, תמציא תמחור אחר, תייצרי שיתופי פעולה אחרים.
לגמרי, זה כבר קורה.
זה כבר קורה, בדיוק. זה דוחף אותך לזה. אני חושבת שזאת הנקודה. והעניין הוא שרק כשאתה מגיע לשם, אתה אומר, וואו, איך לא עשיתי את זה קודם? יכולתי בעצם לעבוד הרבה פחות קשה, ועדיין להגיע לאותו לאותו, לאותה הכנסה, לאותה סביעות רצון, לאותה מידת השפעה על אנשים.
לגמרי. זה אגב מה שקרה לי אחרי שיונתן נולד. אני חשבתי, טוב, אני עכשיו אעבוד הרבה פחות מבחירה, כי אני רוצה להיות איתו. וחשבתי, בסדר, אני ארוויח פחות, וזה בסדר גמור. כלומר, אני חיה עם זה בשלום לגמרי.
נכון.
וזה לא מה שקרה. כלומר, אני עובדת פחות שעות, וההפך קרה מבחינת הכנסות. זה לא שאני...
אז הנה, אנחנו מוכיחות את זה עוד פעם. המודל הזה עובד. ואני אומרת, תתחילו בקטנה, כאילו במשהו קטן וסמלי, בחצי יום מהבית, ביום קצר, בכל מיני דברים קטנים כאלה, בלדבר עם האנשים שאתם עובדים איתם על סדרי עדיפויות, בלחדל את זה עוד פעם, בלהיות יותר אסרטיביים בלהגיד לא. להיות אסרטיביים בלהגיד לא, זה אחד מהדברים הקריטיים, וצריך להגיד את זה גם יפה. אני מאוד אשמח להגיע לפגישה עוד, אבל היומן שלי עמוס, בוא נראה אולי עושים שיחה טלפונית, בוא נראה אולי מישהו אחר יכול לבוא במקומי, כל מיני דברים שצריכים ללמוד לעשות אותם.
כן, נכון, זה דורש גם קצת סושיאל סקילס.
נכון.
אבל אני רוצה איזה סיכום ביניים רגע, שבעצם דיברנו הרבה על זה שאנחנו צריכים מנוחה, ואנחנו צריכים אותה בכמה רמות. דרך אגב, יש על זה הרבה מחקרים שבאמת הבעיה היא לא הלחץ, אלא מחסור בהתאוששות. כלומר, אנחנו יכולים לעבוד קשה ולעבוד חזק, אבל אם אין לנו את הרגע הזה של שנייה, אז אנחנו נשחקים. ודיברת בעצם על כמה מישורים של הפסקות, דיברת על רמת המיקרו, של באמת לעצור, לעשות ארוחת צהריים, לעשות שנייה הפסקה, סיבוב מסביב לבניין, יש כאלה שעושים מדיטציה, יש כאלה ששנייה עושים קפה עם חברה, משהו באמת ברמת בתוך היום. יש את הרמה הבינונית, שזה רמת השינה בלילה, לישון, כן, יש קטע כזה. ויש את הרמה הגדולה, את המקרו, שזה החופשות. לקחת יותר ימי חופשה, יותר נסיעות, לא חייב לחול, אבל פשוט יותר הפסקות שהן באמת התנתקות מהדבר הזה. ואני חושבת שבהקשר הזה של החופשות, אנשים, לא הרבה אנשים עושים את זה, ויש, אני קראתי הרבה נתונים שאנחנו לא מנצלים את ימי החופש המועטים שיש לנו, גם אותם אנחנו לא מנצלים.
נכון.
ולמה?
שאלה טובה.
מה קורה לכם, אנשים? מה נסגר?
בגדול, אני תמיד אומרת, אם יש משהו ששווה להיות בו במינוס, זה מינוס ימי חופשה. אני אתן גם טיפ. אני הייתי מציעה שכל אחד מהמאזינים שלנו ייקח ימי חופשה לפי אירועים. לדוגמה, ביום הולדת שלנו, לסגור ביומן מראש, כל שנה יום חופש. ביום הולדת של הילדים שלנו, כל שנה יום חופש. ימי נישואים, יום חופש. ימי גירושים, יום חופש. מה שבא לכם לחגוג. עכשיו, ברגע שעשיתי זה פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, זה הפכה להיות מסורת. אנחנו כבני אדם, נורא קל לנו לתחזק מסורות, וקשה לנו לשבור אותם. גם יש לנו את הצד השני בסיפור, הבן זוג, הילד, החבר, החברה, הבן אדם שמולו התחייבנו למסורת הזאת.
כן.
עכשיו, אם אני מייצרת מין עוגנים כאלה, של שישה ימים כאלה בשנה, ארבעה ימים כאלה בשנה, זה כבר וואו. אז כבר יש לנו התעבררות קבועה במהלך השנה. דבר שני, זה באמת הסיפור של הדברים הידועים מראש. הראשון לספטמבר, אם אנחנו הורים, הלג בעומר, אם למיניהם, תכננו את הדברים האלה, תודיעו מראש למעסיקים שאתם מגיעים מאוחר או לא מגיעים בכלל. זה בדיוק הדברים הקטנים שעושים את ההבדל. וסופי שבוע אמרנו, הם פשוט הזדמנות נעדרת לנוח לבלות. מה זה אומר? זה אומר שאני צריכה לעשות סידורים באמצע השבוע, לעשות סופר באינטרנט לפני, לדאוג לבישולים, או מישהו אחר, או אני בעצמי, כדי להגיע כסוג של מטרה, לסוף שבוע שהוא מרוכז, הנאות.
כן.
ומנוחה. ואז אתה פתאום רואה שהאיזון מאוד מאוד משתפר, גם בלי שירדנו לשלושה ימים בשבוע. אז אני אומרת, יש הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות עוד קודם, והם נורא זמינים לנו, רק בואו נתכנן אותם.
כן. תראית, יש חוקרת בשם סבינה זונטק מאוניברסיטת מנהיים בגרמניה, שהיא ממש חוקרת את הנושא של חופשות. והיא מראה במחקרים שלה ש... עובדים שלוקחים חופשה, הם אחרי זה יותר אנרגטיים, יותר פרודוקטיביים, נכון. יותר יעילים, וזה ממש מנוגד לאינטואיציה שלנו, שאומרת, אם אני אקח חופש, אז תצטבר לי מלא עבודה, ואז אני לא אספיק לעשות את זה, ויחסו עליה מהמשרד, ויהיה לי יותר לחץ, וכאילו עדיף לי בתמונה הגדולה, פשוט להמשיך לעבוד ולא ליצור את את הצבירה הזאת.
נכון.
אבל יש לזה גם תנאי, כי זה תלוי איך אנחנו עושים את החופשה. החופשה יכולה להיות חופשה, חופש באמת, והיא יכולה להיות עוד עבודה בפני עצמה. נכון, אם אני כל היום מתכנת מסלול שאני חייבת לקום בבוקר, לקום בתשע, וללכת לראות את זה, אז לאכול בזה, ולהספיק לראות את הדבר הזה, אז כנראה שאני אצטרך חופש מהחופש.
לגמרי.
ואת זה אנחנו שומעים הרבה.
שומעים את זה יותר.
ממש. אנשים שאומרים, טוב, עכשיו אני צריכה יום חופש מהחופשה.
נכון.
ואני בשנים האחרונות ממש שמה על הדבר הזה דגש, שאני בודקת שהחופשות שלי הן באמת מרעננות אותי. ואם פעם הייתי עושה יותר לראות דברים ולעבור, נגיד, טיול, אני זוכרת, זה טיול שעשינו פעם בקרואטיה, שלקחנו אוטו ונסענו בשבוע בערך, נסענו בערך את כל קרואטיה. עכשיו, מצד אחד זה היה מהמם, באמת, יפהפה. מצד שני, הרגשתי שאני צריכה חופש מהחופש, כאילו, ישבתי באוטו, נסעתי, באתי, ראיתי, נכנסתי, ואמרתי, די, אני לא רוצה חופשות כאלה. כאילו, זה לא, זה היה מאוד יפה וכיף, אבל לא התרעננתי. ומאז אני עושה חופשות אחרות שהן הרבה יותר כזה לואו, אין מה להספיק,
מדהים.
אין תוכנית, יותר כזה הודו סטייל שכזה ניסה, נראה, טבע, משהו שהוא באמת מרענן.
וממלא אותך גם,
כן,
נכון.
וזה לא חייב להיות הפתרון של כולם, של כל אחד זה משהו אחר, אבל זה באמת מחייב אותנו לבדוק שאנחנו עושים חופש שהוא באמת חופש בשבילנו.
אני, מה זה מתחברת לזה? ואני יכולה להוסיף שני דברים למה שסיפרת. אחד, החשש שאם אני אחזור מחופש שיהיה לי מלא עבודה ועומס יתר, הוא חשש מיותר, כי מה שאנחנו רואים בפועל, זה שאנשים חוזרים מחופשה, הרבה מאוד דברים נסגרו בלעדיהם ואומרים וואלה, כאילו אפשר גם להסתדר בלעדיי. זה חשוב להבין את זה, ולא צריך להתבאס מהדבר הזה, זה טוב, זה טוב מאוד.
כן.
אבל הדברים לא באמת קורסים שאתה איננו, גם אם אתה בתפקיד הכי קריטי בעולם. ככה זה, המציאות מוכיחה את זה פעם אחר פעם אחר פעם. דבר שני, זה באמת גורם לנו הרבה פעמים לבוא עם רעיונות חדשים לעבודה.
כן.
וזה תורם המון המון ערך מבחינת יצירתיות, וגם על זה מחקרים ממש יש ממצאים שמראים את זה. ודבר שלישי, אפשר להוסיף אחרי כל חופשה, במידה ואנחנו לא כאלה מדויקים כמוך בתכנון החופשות שלנו, ונגיד לא עשינו את זה כמו שצריך, והיה לנו חופשה שהיא לא מילתה אותנו בהרבה אנרגיות, אחד הדברים שאני עושה שנים, זה יום חופש אחרי החופש. קבוע. לא משנה ממאיפה חזרתי, אם זה בארץ או בחול, תמיד יהיה יום חופש בבית אחרי.
גם אני נחיתה איתית כזאת.
זה מצוין הדבר הזה, פשוט מעולה.
כן, ואני חושבת שיש עוד דבר שהוא ממש חשוב בהקשר הזה, שהוא גם בחופשה וגם בזמן פנאי, שלא לקחת את העבודה איתנו.
זה ברור, כן.
זה כאילו ברור, אבל כולנו עושים את זה.
אבל הרבה אנשים לא עושים את זה, נכון.
אנחנו שוכבים על איזה חוף במקסיקו, ועושים רפרש למייל שלנו.
נכון.
וזה נורא.
נכון.
כי אז אנחנו גם בתחושה שאנחנו לא בעבודה, והנה יש עוד משימות, והנה הולכות להצטבר לי, וגם אני לא נהנית מהחופשה שלי, ואני חוזרת עם הסטרס הזה.
לגמרי.
אז זה באמת לנסות עד כמה שניתן להשאיר את זה מחוץ לסיפור.
מישהי סיפרה לי בהרצאה האחרונה שעשיתי שהיא נסעה לטיול של שבועיים המשפחה והחליטה ספונטנית, לא מתוכנן, בבוקר של הנסיעה שהיא משאירה את הטלפון הנייד בבית.
וואי וואי וואי.
והיא עובדת בתפקיד משמעותי, בארגון משמעותי, והיא התקשרה...
ובלי מחשב.
כלום.
וואו.
והיא התקשרה לאנשים הקרובים אליה בעבודה והודיעה שהיא עושה את זה, ושבעלה והילדים עם מכשירים... לא זוכרת. היא ניגשה לאחר הצעה. אבל הסיפור הזה כאילו נחקק אצלי, וזה סיפור מדהים.
עוד הלל לגברת.
כן, אבל אני חושבת שהיא ישרה, כי כולנו צריכים מדי פעם לעשות את הדברים האלה, מדי פעם קצת לחרוג מהארגנים שלנו, ולעשות משהו שהוא טיפה אחר, וזה כזה כיף. היא אומרת שזאת הייתה אחת החופשות הכי טובות שהיו לה מזה שנים, ואני מאמינה לה.
ממש. וזה שוב, גם ברמה הכי פשוטה של לא חופש, חזרתי הביתה מהעבודה, רגע בלי הטלפון, נכון? כי אם אני יושבת בשולחן עם המשפחה שלי, ואנחנו אוכלים ארוחת ערב, וכל שנייה מגיע טלפון מלקוח שרוצה הרצאה, ממישהו שרוצה להתייעץ על משהו, מהבית חולים מתקשרים למקס, אז מה עשינו בזה? כאילו, שוב העבודה והפנאי מתערבבים, וצריך להכיל על זה איזה שהם מנגנונים.
נכון, הגבולות זה סיפור שצריך להתאמן עליו יום-יום.
ממש.
נכון.
ממש. אז דיברנו על כל ההקשר של הזמן הפנוי, ובאמת, הרבה פעמים כשאנחנו כבר חוזרים מהבית, אפילו אם זה ב-4, כחזון אחרית הימים, אנחנו עדיין עסוקים בלתפעל, נכון? לתפעל, לנקות, לסדר, להזמין, לתאם. כל הסיפור הזה שנקרא הלוגיסטיקה של חיינו, שהיא לא בדיוק זמן פנאי. ואני חושבת שבהקשר הזה לא צריך להתבייש, בין אם זה בעסק ובין אם זה בחיים האישיים, לקנות זמן פנוי. שזה אומר לשלם למישהו או מישהי שיעשו עבורי דברים שאני לא חייבת לעשות אותם. אז אם זה בעסק, אז למשל, זה לקחת שירותי ניהול משרד אם אני עצמאית, או להציל סמכויות בעבודה אם אני שכירת כמה שאני יכולה. ואם זה בחיים הפרטיים, אז דברים כמו, אם יש לי את הכסף הזה, לקנות שירותים של ניקיון,
בישול.
או סידורים, או בישול, או כל אחד ומה ש... מה שעוזר לו וחשוב לו.
נכון.
ואני חושבת שזו נקודה סופר חשובה, כי הרבה פעמים אנשים חושבים, זה כאילו מותרות, ואני לא מספיק עשירה בשביל לשלם למנקה או לכל דבר אחר. וזה בזבוז של כסף. ומצד אחד זה נכון, זה עולה כסף. מצד שני, אנחנו בקלות מוצאים את אותו כסף על דברים
אחרים.
אחרים, כמו עוד חולצה ועוד נעליים ועוד מסעדה ועוד סרט בקולנוע וכל מיני דברים. ואנחנו בעצם רוצים לעשות רגע עצירה ולבדוק האם אנחנו גם משקיעים את הכסף בצורה שמחזירה לנו את ה-well-being. והיה על זה מחקר של חוקר בשם מייקל נורטון מהרווארד ב-2017, ששאלו 6,000 אנשים בארצות הברית ובאירופה, האם הם מוציאים כסף על שירותים שאמורים לחסוך להם זמן. ורוב האנשים כאילו יקמו את האף כזה ואמרו, מה, לא, אני יכול לעשות את זה בעצמי, זה בזבוז כסף, בלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבל שאתם רוצים, כאילו, תוציאו את זה למה שבא לכם. ורובם לא קנו דברים שקשורים לבית
ולתחזוקה,
אלא הם קנו חולצה, אוזניות, ול-40%, סליחה, לחצי השני, אמרו, קחו $40 ותקנו שירות שחוסך לכם זמן. וראו שהייתה עלייה הרבה יותר גדולה ב-well-being, כשאנשים הוציאו את זה על משהו שבאמת נתן להם את האוויר הזה לנשימה. שאני בטוחה שיש אנשים שמקשיבים לנו ואומרים, כל זה טוב ויפה, אבל אני לא יכול. כלומר, אני לא יכול בעבודה שלי לעבוד 7 שעות במקום 9, ואני לא יכול לעשות יותר הפסקות, כי זאת העבודה. ואני חושבת שזה אולי מקום כן לנסות.
לעשות פה שינוי.
כן, למצוא איזשהו זמן שהוא זמן מנוחה.
אני אוסיף על מה שאת אומרת, שיש פה גם את האלמנט של השליטה.
כן.
הרבה אנשים לא משחררים את זה בגלל שליטה. שמישהו אחר לא יבשל כמוהם, לא ינקה כמוהם, לא יעשה whatever כמוהם, גם בעבודה, ברמת הצעת סמכויות. ואני חושבת שזאת נקודה ממש חשובה לתרגל אותה, בלעשות אפילו התנסות ולראות איך זה מרגיש. בהיבט הכלכלי, זה הרבה פעמים חוסך כסף. למה זה חוסך כסף? כי אם למשל אנשים אין להם פנאי לבשל, או הם לא יודעים, לא אוהבים, מה שיקרה בסוף, וזאת מציאות שאני חווה אותה כל הזמן בארגונים, זה שהם יקנו הרבה יותר טקאווי, יקנו הרבה יותר אוכל מוכן בסופר, וילכו למסעדות. שזה הרבה יותר קר מאשר לשלם למישהו או מישהי, שיבואו שעתיים בשבוע, וגם זה יהיה יותר בריא, זה גם יהיה יותר זול.
כן.
אז אני אומרת, בסוף הדברים האלה לא באמת עולים טונות של כסף. אני תמיד אומרת, כבר שנים, תעשו אאוטסורסינג על כל החיים שלכם.
כן.
חוץ מאשר על הילדים והבני זוג. כל השאר שחררו.
אני צריך לעשות אאוטסורסינג על הבן זוג.
זהו, זה לא כדאי, לא מומלץ.
דרושה מישהי שתצא לדייטינג.
אמרנו, אנחנו צריכים את הפעמיים בשבוע שלנו. כן. בואו נשמע אותם קרובים.
אז בואי נעשה רגע איזה התכנסות לסיכום של לזרוק ככה גם את הנקודות הכלליות, וגם אם יש טיפים יותר טקטיים למה עושים החל ממחר.
אוקיי. חוסר איזון בין עבודה לחיים פרטיים אמיתי, יש לו מחיר. נקודה מספר 2 זה להיות מאוזן, לא פוגע בהצלחה שלנו, באיכות המשימות, במיתוק שלנו מול אחרים, בקריירה שלנו. אם אנחנו עושים את זה חכם ונכון, אנחנו תמיד כן נשאר רלוונטיים וטובים, גם אם נעבוד פחות שעות או נגיד לא לחלק מהדברים ונתעדף. בגדול, כדי לעשות את הדברים בצורה טקטית, אפשר לנקוט בכמה עולמות. עולם אחד זה באמת עולם העזרה, כמו שדיברנו, לקחת יותר עזרה במידה וצריך, להציל סמכויות, לתעדף. עולם שני זה לנסות לייצר מצב שבו אנחנו כן שמים גבולות ברמת שעות העבודה שלנו, בתור התחלה יום, יומיים בשבוע שהם יותר קצרים, שלב יותר מתקדם, אולי מנסים לעבוד יום בשבוע מהבית, או חצי יום בשבוע מהבית, ואם אנחנו עצמאים, עושים פיילוט של להפחית יום עבודה בכלל, או שוב יום עבודה מהבית ולא יום בחוץ מול לקוחות. הטקטיקה הזאת לכשעצמה, מה שיוביל אותנו שם להצלחה, זה הפחתת הזמן, והפחתת הזמן תייצר אילוץ לחדד את השאלות החשובות של איזה ערך אנחנו צריכים להביא לארגון שלנו ולתפקיד שלנו, איך אנחנו עושים את זה בצורה יותר טובה ויעילה, במי אנחנו יכולים לעזר, ואז כתוצאה מזה כנראה לאט לאט האפקטיביות תעלה, ונסתדר עם שעות העבודה. בסוף אמרנו חוק פרקינסון, אנחנו מתכנסים למה שיש לנו.
כן.
טיפ נוסף שהוא טקטי זה הימי חופשה. אפשר לנסות באמת ללכת על הקו שאני הצעתי של לקחת 4-6 ימים כאלה בשנה שהם סבירויים מאוד מאוד ספציפיים, לשתף את בני המשפחה והחברים בהכרזה, ואז גם הדבר הזה יחזיק מעמד הרבה מאוד זמן. לנצל את ימי החופשה בסופי השבוע בצורה טובה, ואת ימי החופשה שמגיעים לנו באופן כללי, לעולם, לעולם לא לצבור ימי חופש, זאת עבירת תנועה. פשוט לא לעשות את זה. אלא להפך להיות אפילו במצב של מינוס, אם אין ברירה, ואם יש לנו מספיק ימים, מצוין. בחופשות עצמן, אני לוקחת את הטיפ שלך וחוזרת עליו, לתכנן אותם באופן כזה שיתאימו לנו, למבנה האישיותי שלנו ברמת ניהול אנרגיות, שזה אומר, לא בהכרח לעשות דברים שהם VVV, אלא יותר דברים שבאמת ייתנו לנו את חוויית הפנאי והרגע לא יותר מדי תוכניות. ואם אנחנו כן אנשים של תוכניות, וזה מה שעושה לנו את זה, אז על הכיף, הכל טוב, כאילו זה באמת מאוד אישי.
כן.
הסיפור של הגבולות, כן. שזאת אבן מאוד מאוד משמעותית, והיא גם מאוד טקטית, כאן ממש אפשר לשים כל מיני חוקים קטנים של טלפונים מחוץ לחדרי שינה, הולכים לארוחת ערב עם חברים או עם משפחה, הטלפונים נשארים בתיק, וספורט, לא דיברנו בכלל על ספורט, אבל בבית של, כן. אם אני רגע הולכת על טקטיקה זולה, לרוץ בעיניי, עוד פעם זה אישי, גם לא מתאים לכולם, אבל ריצה, לי עשתה מהפכה בחיים. אחד, זה משפר את המשמעת העצמית, שתיים, זה נותן המון אנרגיה, בגלל כל ההורמונים הנפלאים שמתעוררים בספורט אירובי, זה מוריד סטרס.
כבר עושה לנו טיזר לפרק שנעשה על הספורט.
אפשר, אפשר בהחלט.
פתחנו פה עוד נושא. אתה יודע, תמיד שאני נוסעת לחול, יש לי מין, או לחופשה, יש לי מין מייל כזה שאני עושה של, אתה יודע, את הריפליי האוטומטי, ואני תמיד מכניסה שם ציטוט של הכלכלן האמריקאי ג'יי פי מורגן, שהוא אמר, אני יכול לעשות עבודה של שנה בתשעה חודשים, אבל לא ב-12.
מדהים.
ואני חושבת שזה בדיוק זה, כן? שאנחנו נכון. צריכים את העצירות, את ההפסקות, את המנוחה, את ההתנתקות, כדי לעשות את העבודה שלנו טוב בשאר הזמן. מבחינתי, הצורה שבה אני ככה בטייק אווי על הדבר הזה, זה שקודם כל אנחנו מסתכלים על העבודה עצמה. זה כאילו הבייסיק, שאנחנו באמת אוהבים אותה, והשאלה הזאת על איזון לא עולה כי אני שונאת את העבודה שלי, אלא אני אוהבת את העבודה, טוב לי בה. בתוך העבודה עצמה אני רוצה קודם כל לנסות שם, ליצור את האיזון עד כמה שניתן, שיהיו שם את ההפסקות, את המערכות יחסים הטובות, את כל הדברים האלה שמרימים בחזרה את שאר התחומים בחיים שהם לא עבודה, אבל בסוף אני נמצאת שם רוב היום ואני רוצה את זה גם שם. ואני חושבת שזה חשוב, כי אנחנו יכולות לשטוח פה רשימה של עצות, וחלקן נתנו, ואפשר עוד לדבר על הרבה, שהן טכניות, כמו תסיימו בחמש, תעשו בזה, תעשו את זה, זה אוטומציות, ואני חושבת שזה יפספס הרבה מהמהות של כל מה שדיברנו עליו, שזה באמת קודם כל להסתכל על הלבנים האלה של חיי, ולבדוק שאני חיה בצורה שבה אני רוצה לחיות, זה עוד ברמת האסטרטגיה. ואחרי שביררנו את זה, אפשר לעבור לטקטיקה של, נכון. של באמת איך עושים את זה. אם קונים זמן, או אם יוצאים יותר מוקדם, או אם עושים שעות גמישות, או יום כן, יום לא. אין נוסחה אחת, אבל זה באמת משהו שכדאי שכל אחד יבדוק לעצמו, וזה מכניס כבר עוד המון נושאים אחרים, כמו גבולות וניהול זמן ודחיינות ומערכות יחסים, וליצור את המצבים האלה של החוסר ברירה, שנגענו בהרבה מהם בתוך הפרק. אז בעיניי היה מהמם.
תודה רבה, תודה רבה שהזמנת אותי שוב.
איך היה לך?
מקסים.
היה מצוין גם בפעם השנייה.
לגמרי, אפילו יותר טוב.
אפילו יותר טוב?
כן, השתפרנו נראה לי.
כן, לגמרי, מה עברו כבר איזה שנתיים.
כן, מטורף.
ממש.
מדהים.
ממש, מטורף. מעולה, יש עוד משהו שאת ככה לוקחת איתך מהפרק?
אני אישית לוקחת את הנושא של ה... לבנות יום עבודה יותר שפוי בהפסקות בין לבין. אני מנסה לעשות את זה הרבה מאוד זמן. קצת משתפרת בזה, יש לי עוד מקום לשיפור.
מעולה. אנחנו נמשיך לעקוב בפייסבוק אחרי העדכונים על הניסוי. אני ממש אוהבת את זה שאת עושה ניסויים על עצמך. אני חייבת להגיד שגם אז כשגעת, סיפרת שאת עשית ניסוי על להתנתק מהוואטסאפ.
כן, שנמשך 2.5 שנים.
כן, ניסוי ארוך מאוד, תוכלו לחזור לפרק ולשמוע עליו, אבל אני אוהבת את הרעיון הזה שאת עושה על עצמך ניסויים. כלומר, זה לא נשאר ברמת הרצאות ומחקרים, אלא את באמת אומרת, בוא נבדוק את זה הלכה למעשה בחיים שלי, וזה... אני חושבת שזה ממש עושה חשק, גם למאזינים להגיד, בוא ניקח איזה משהו מכל הדברים האלה ששמענו עכשיו, באמת נזרקו פה המון דברים לאוויר, וננסה להטמיע דבר אחד, ולראות איך הוא משפיע על התחושה שלנו ביום יום, על ההישגים שלנו, על שאר התחומים בחיים
נכון,
שלנו.
נכון, בעיניי זה עושה את החיים יותר מעניינים פשוט.
כן. לגמרי. יופי.
תודה.
אז היה כיף. מלי אלקובי, נזכיר שוב את הספר הנפלא שלך, גיבורי על והורמונים. אם רוצים להשיג אותו, איפה עושים את זה?
באתר שלי וגם בחנויות הספרים.
בחנויות הספרים, הקרובות לביתך. אז באתר ובחנויות הספרים, ולהזמין אותך להרצאות, זה משהו ממקומות עבודה.
כן, אני עובדת במקומות עבודה בלבד, אז גם דרך האתר.
כן, אוקיי. אז אם אתם רוצים לגרום למעסיק שלכם ללמוד על זה, ואולי להעניק לכם יותר ימי חופש בכל הסיפור הזה, אז יכול להיות ממש נחמד. אז תודה רבה 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 לך.
תודה רבה רבה לך.
ותודה רבה לכם המאזינים הנפלאים והיקרים, שבלעדכם כל הדבר הזה לא היה קורה. תודה רבה ששלחתם גם שוב שאלות בקבוצת הפייסבוק, שככה נכנסו לתוך השיחה שלנו בין השורות. זה ממש ממש עוזר ותורם. תודה על כל הפרגונים וההמלצות, ובאמת נהדר. אני אגיד גם בגישה קצת יותר טכנית, שלפעמים אתם שואלים אותי איך מקשיבים לפודקאסט, ואני מדי פעם מזכירה את זה שוב, שיש אפליקציות ככה, שיא הטכנולוגיה שנמצאות באייפונים, זו אפליקציה מובנית שנקראת פודקאסטים, ובאנדרואיד יש אפליקציות כמו פודקאסט אדיקט ופודבין, שאפשר להוריד אותם בחינם, ואז פשוט לחפש את הפודקאסט, לעשות סובסקרייב, ואז ממש זוכר לכם מה שמעתם, מה לא שמעתם, כמה נשאר לכם, ולא צריך כל פעם להיכנס לדפדפן. אז מי שעדיין לא מכיר את זה, זה הולך להיות שיפור מטורף באיכות חיים שלכם, אחרי שתעברו לאפליקציות, ותמשיכו להזין בריצה, בנהיגה, בבישולים, מה שטוב לכם, ואולי יהיה לכם קצת יותר זמן אחרי ש... פחות. אז יאללה ביי.